ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש. בעקבות המצב העונה הזאת מיוחדת, היא נקראת משחקות באש תחת האש, ובה אני מערכת מורים, אנשים גדולים שהתודעה שלהם באיזושהי צורה חיזקה אותי ואנשים רבים לאורך השנים. אני מבוא אותם לפה כדי שאנחנו נוכל לצרוך תוכן אחר שהוא לא רק חדשותי, ולפתח חוסן בתקופה כזאת. מאחלת לכם האזנה נעימה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. טוב, אלון שמש פה, שזה מאוד מאוד מרגש אותי, אנחנו הכרנו כי הוא ניגן בחתונה שלי ושל אלון, האלון השני שאיתי, האלון הראשון במקרה שלי, ואני מאוד מאוד נהנית לקרוא אותך, לפעמים כמה פעמים בשבוע. והמסורת בפודקאסט הזה זה שהאורחים מציגים את עצמם בהתחלה.
אוקיי.
בבקשה.
קוראים לי אלון. אני גר בפרדס חנה, בן 35 השבוע.
מזל טוב.
תודה.
היית כבר?
עוד יומיים.
מדהים.
נגן דיג'. גדלתי בתל אביב.
אז אתה עושה גם בדיג' וגם בעוד דברים. איך היית מסביר את מה שאתה עוסק בו?
וואי, שאלה מדהימה. אני לא יודע כל כך. כאילו, דיג' זה כזה הדבר הכי ברור והכי נוכח והכי גם קורה בפועל, בנפח הכי גדול. אני גם מטפל, אבל זה כזה בווליום שמשתנה, אז כאילו, דיג' זה כזה הדבר הכי ברור. וזה כזה לפי תקופות, ואני גם מטפל בפסיכותרפיה, מלווה כזה רגשית, גם מלמד דיג', גם בונה קצת דיג'ים, מופיע עם הדיג' כזה, פעם זה היה יותר הדגש, בשנים האחרונות זה יותר הסדנאות שאני עושה עם הדיג', אני כותב, ואני גם כאילו לא יודע מה אני עושה, אני...
מדהים.
כל יום...
כל יום זה יום.
אני אנסה להבין מה אני עושה.
אני מכירה את התחושה הזאת של כמו להיות דג זהב כזה.
כן.
שאתה כזה, רגע, מי אני? מה הסיפור פה?
כן, אני פחות יש לי את ההגדרה הברורה הזאת, את הקריירה המוגדרת, וגם את הלוז השבועי הברור, כאילו זה תמיד היה לי איזה עניין עם זה, שכאילו אני קצת לא כמו כולם שם, ולטוב ולרע, וזה כזה לפעמים מאפשר לי המון, זה לפעמים קשה, אבל זה מה שזה.
אז באמת מה שהתכנסנו לדבר עליו קשור בזמן, בגלל זה ממש מדויק שזה נכנס להצגה עצמית שלך באיזושהי צורה.
כן.
אז אני אגיד שאני מוצאת שזמן זה דבר שמאוד מאוד משעבד אותי. לפעמים אני מדמיינת מה היה קורה, אם הייתי מכילה את זה שבעצם זה לא משנה אם משהו יקרה עכשיו או עוד שנה, או עוד חודשיים, או עוד שנתיים, ושאפילו זה לא משנה אם הוא יקרה, כאילו אני יכולה ללכת לכיוון אחד, ולהגיע למקום, לנקודה חמישית שלא חשבתי עליה בכלל, וזה לא הנקודה. וכן, יש אצלי משהו שמאוד עובד עם הזמן הלינארי, של כאילו התחלה, אמצע וסוף, ואני חושבת שזמן זה אחד הדברים שהם כל כך שקופים עבורנו, שאנחנו ממש לא רואים אותם, אנחנו לא מקבלים, אנחנו אפילו לא יכולים להסתכל על זה, מרוב שזה... פשוט זה כבר חלק מהגוף שלנו, זה חלק מאיך שהמחשבות שלנו מסודרות, ויש עולם שלם שלא נגיש עבורנו,
כן.
בגלל האופן שבו אנחנו מסתכלים על זמן, ובעצם ממש. אנחנו היינו רוצים בשיחה הזאת באיזושהי צורה, להביא נקודת מבט אחרת על זמן. אז אתה בעצם עוסק בדבר שנקרא זמן חלום. אז אתה יכול להסביר מה זה?
כן. אז זמן חלום כקונספט זה מושג שמגיע מהאבוריג'ינים, אני מדבר על זה גם בסדנאות לפני שאני מנגן קצת. אצלהם זה ממש האופן שבו הם מסתכלים על המציאות, זה כזה הנרטיב שלהם של הבריאה כולה, מדברים על הזמן חלום, מסתכלים על כל המציאות דרך הזמן חלום. ובסדנאות אני, גם לא בסדנאות, אני מדבר על זה שקודם כל יש משהו מעניין בלהבין, שהזמן הלינארי, שכמו שאמרת, שאנחנו מאוד כזה חיים על פיו ומתנהלים על פיו ותופסים את עצמנו על פיו כאיזה דבר שהוא לינארי, ואנחנו מסתכלים על המציאות כמשהו שהוא כזה מתקדם קדימה ומונח על קו ישר, שאם חושבים על זה רגע, אז זה איזושהי, זה סיפור, זה אשליה. כלומר, הזמן הזה של השעון, זה משהו שאנחנו מספרים, שאנחנו, זה נתפס אצלנו כמאוד מאוד אמיתי ומוחשי, ואיזה חלק מהמציאות, אבל בעצם זה לא. זה לא נמצא בשום מקום.
כלומר, כאילו חוץ מזה שהחליטו שיש 7 ימים בשבוע, 12 שעות ביממה,
כן,
אז זה לא באמת מתקיים.
ההמצאה הזאת של הזמן שמתקתק, הוא בעצם נובע מזה שהירח מסתובב, אנחנו סופרים את התנועה שלו וקוראים לזה יום וקוראים לזה חודש וקוראים לזה שנה.
לא, אבל וגם המעבר בין חושך לאור.
נכון, אבל הדברים חוזרים לאותו מקום. כלומר, יש חושך, כן. ואז יש עוד פעם אור, ואז יש עוד פעם חושך.
לא, וגם יש עונות, נגיד. יש את הקיץ.
שחוזרות על עצמם.
כן.
כאילו, זאת הכוונה, שהדברים...
הדברים הם בעצם עיגול, הם ואנחנו עיגול. הפכנו אותם לקו.
בדיוק. אבל בפועל, במציאות, כאילו, הירח והעונות והכל עובר דרך אותם המקומות, וחוזר כל פעם לאותה נקודה, בצורה שהיא מעגלית. זה התנועה שקורית בפועל.
רגע, אבל יש לי רגע משהו לשאול על זה, כי אני מסתכלת על עצמי, על הגוף שלי כבן אדם, והגוף שלי, כן, עובר איזשהו תהליך שהוא גם לינארי, זאת אומרת, הוא, כן, הוא מעגלי, הוא עובר את הווסת, את המחזוריות שלי, אבל אני גם מזדקנת, ואני לא באמת מבינה בזה, אבל אני מניחה שאם היינו מסתכלים גם על הכוכבים, נגיד על הירח, על השמש, הייתי רואה איזה שינוי בהם, מלפני 100,000 שנה להיום, לעוד 100,000 שנה מהיום, נגיד.
מה שעלה לי זה שזה נכון שאנחנו מזדקנים, אבל כלומר הלינאריות קיימת והגוף שלנו קיים, אבל יש בנו גם את החלק שלא מזדקן. כלומר, יש בנו את החלק העמוק יותר, את הנשמה, את הדבר שהוא נצחי. והלינאריות זה לא שהיא, כלומר, זה שאני אומר שהיא אשליה, זה לא אומר שהיא לא נמצאת בשום מקום, ושאין לה משמעות, ושאנחנו לא צריכים אותה, ושאין תכלית לזה שאנחנו מספרים את הסיפור הזה של הלינאריות, ושיש לנו גוף, ושיש לנו גבול, ושיש לנו... זה פשוט, בפרספקטיבה מסוימת, זה אשליה. כלומר, יש איזשהו משהו עמוק יותר ששווה להיזכר בו, ששווה לדעת שהוא אמיתי יותר, שהוא עמוק יותר, להתחבר אליו.
שאז מה הוא יכול לתת?
איזושהי פרספקטיבה אחרת, עמוקה יותר, יש משהו בתפיסה הלינארית שבעיניי הוא מאוד מגביל, והוא מאוד גם יכול להיות קשה לפעמים. כלומר, נגיד זה שאני תופס את עצמי בצורה לינארית, אז אני כל הזמן מסתכל על איפה אני עכשיו, איפה אני צריך להיות, ואיך אני עדיין לא שם, ואיך עדיין לא הגעתי לשם, ואיפה אני נמצא על הציר הלינארי הזה, ולמה זה לא קרה, ולמה אני לא מספיק טוב עדיין, ואיך זה ששוב קורה לי מה שקרה לי לפני שנה, ואיך לא התקדמתי מאז... לפני שנתיים, וכבר חשבתי שהתקדמתי משם, ומתוך התדר הזה של הזמן חלום, התפיסה הזו, פתאום זה מאוד ברור שאני פוגש את אותם מקומות, זה מאוד ברור שהדברים חוזרים, שאני שוב פוגש את הנקודה הזאת בתוכי, וששוב אני באיזושהי מחזוריות, שרגע אחד אני פה ורגע אחד אני שם, ואז זה לא שכאילו, יו, איך הייתי קודם בטוב ועכשיו אני לא בטוב, כאילו, מה עשיתי לא בסדר? כלומר, זה התנועה הטבעית שככה הדברים זזים, אז אני יכול להיות הרבה יותר באיזה שקט פנימי, וגם למצוא הרבה יותר משמעות אולי, ותחליט דווקא במקומות הנמוכים יותר, ובזה שאני פוגש את אותם מקומות.
אז אתה יכול לתת דוגמה באמת לתרבויות או מקורות, שמסתכלים בהם שונה על זמן, ומציגים לנו תפיסת זמן אחרת.
אני לא יודע, אני מכיר, כלומר יש את ה...
למה, אתה מכיר את האבוריג'ינים נגיד?
כן, אני אומר, יש את האבוריג'ינים, שאני מאוד מרגיש מחובר אליהם דרך הדיג', דרך כאילו, כשהייתי נגיד שנה באוסטרליה, ובכללי שכאילו קצת קראתי וחקרתי, אז לא מצאתי המון מידע, כאילו זה לא שיש איזה מידע שכלי ש... שאני יודע לדקלם שם, זה בעיקר משהו שאני מרגיש בתוכי, ודרך הדיג' פשוט, איזשהו חיבור ישיר.
למה, כי הדיג' הוא במקור מהאבוריג'ינים?
כן.
וואלה.
זה לא היה ברור?
לא, למה אנשים אמורים לדעת את זה? תחשוב, מי שלא מנגן, מאיפה הם ידעו?
לא, חשבתי שעכשיו בשיחה זה ברור.
אוקיי. אז תסביר עוד. מי אלה האבוריג'ינים? מי הם?
הילידים של אוסטרליה.
אוקיי. זה אלה שעושים להם היום דיכוי כזה, ומנסים להכריח אותם להיות מערבים?
משהו כזה, כן. הם עברו הרבה דיכוי, כשהאדם הלבן הגיע לאוסטרליה, אז הם ממש כאילו הרגו אותם, והתעללו בהם, וגם, וכן, ודי כאילו, הרסו את התרבות שלהם, את רובה, כאילו בניסו לביית אותם כזה, ולהפוך אותם למשהו שהם לא, והיום הם, הרבה מהם כאילו במצב לא טוב שם, יש להם הרבה כעס כזה על זה שגנבו להם את התרבות.
ואיזה מין, מה התרבות שלהם, מה בעצם?
הם כמו מין אנשים שהיו אחד עם הטבע באיזה צורה כאילו מאוד עמוקה, ברמה מאוד מאוד עמוקה. פעם שמעתי נגיד שבהתחלה באוסטרליה על פי החוקים כאילו הם היו מוגדרים כבעלי חיים, ממש ככה.
וואו.
וכאילו בקטע מעליב, אבל דווקא שמעתי שהאבוריג'ינים כאילו מבחינתם זה היה, כן, זה אנחנו כאילו...
זה מי שאנחנו.
זה מי שאנחנו, זה נכון. כאילו במובן מסוים. יש איזה ספר מפורסם, מסר האנשים האמיתיים, שמאוד כזה מעביר את התדר.
וואו.
שהם פשוט כאילו, כן, כזה חיים בטבע בצורה מוחלטת, עם חוכמה מאוד מאוד עמוקה, שאני גם, כאילו, קשה לי לדבר על זה, כי אין לי, אני מרגיש שאין לי, אין לי אפילו השגה ומילים להבין כאילו את העומק שלהם, כאילו, איך לתאר את זה בכלל. כאילו, אני, שוב, גם כי אני לא מרגיש שאני מספיק יודע עם כל מה שכן למדתי וקראתי, זה בעיקר, אני מרגיש את החיבור לזה כזה, מתוך הנגינה ומתוך הדיג' ובפנים, כאילו חיבור לאיזה תדר כזה.
וואי, נורא רוצה לקרוא אותו, אני לא מוצאת עליו ציטוטים, רק מלא לינקים לקנות אותו.
כן.
כן.
כן, אז גם זמן חלום, נגיד המושג הזה, כשהייתי באוסטרליה ושאלתי, או כשמה שקראתי, אז... רוב המידע שמצאתי הוא היה קצת יותר שטחי, אפשר להגיד, כאילו מין כזה סיפור בריאה על איך החיות, כאילו משהו כזה שהוא לא העומק שחיפשתי, אז כאילו כשאני מתארת מה זה זמן חלום הזה, אז אני די מביא כזה את מה שאני חווה, בתוך כדי שאני מנגן, ופשוט בכללי משהו שאני חווה אותו מתוכי, והערוץ השני שאני מרגיש שהוא מאוד כזה נכנס לי לחיים, ושבעיניי זה ממש אותה נקודה, אותה בחינה, זה השבת שלנו, של המסורת שלנו, שגיליתי אותה בשנים האחרונות. ווואו, בעיניי זה כזה, כאילו הייתי די כזה בשוק מלקלוט שוואו, כל הזמן חלום הזה שאני מדבר עליו, פתאום אני מוצא אותו
במסורת שלך.
במסורת שלנו, ובעומקים שכאילו אני לא יכול כזה וואו.
אני רק אגיד שהרעש ברקע הוא גשם,
כן.
ואני אוהבת אותו, אז אני משאירה את זה.
כן. למה, יש לך דרך לא להשאיר אותו?
הייתי יכולה לסגור את החלון.
אוקיי.
אבל אני חושבת שיש בזה משהו מיוחד.
כן, לגמרי.
אז למה בעצם השבת היא זמן חלום? כי כשאני חושבת על השבת, פעם לא ממש אמרתי שבת, כאילו כל מה שעולה לי זה טוב, אתה לא משתמש בחשמל, ואתה לא מן הסתם מתחבר לפלאפון.
כן.
ולמה זה זמן חלום?
אז זהו, אני גם גדלתי כזה בתל אביב, ואני מאוד כזה יודע איך זה נראה מבחוץ, כאילו שזה נראה כזה, פשוט מפסיקים לעשות דברים ונחים, וכי עבדנו כל השבוע צריך לנוח. ושהתחלתי לגלות את זה מבפנים, אז קלטתי שזה ממש לא העניין, ושזה איזשהו מרחב שהוא, הוא ממש זה, הוא ממש הזמן חלום הזה, מרחב שהוא מעל הזמן, זה כמו איזה כזה, להתחבר לזמן שהוא נצחי, לזמן שהוא מעל הזמן, כלומר, המקום שנח בתוכי בשבת הוא לא זה שעבדתי ועכשיו אני צריך לנוח ואני לא עושה דברים, אלא זה ממש איזושהי תודעה מאוד עמוקה שפתאום נכנסת להרפיה, מתוך זה שאני נכנס לפוזיציה כזאת של, תמיד אני, ביום יום אני בעולם של עשייה, בעולם של תיקון, בעולם שאני צריך לעשות בו דברים, וזה כמו איזו תודעת גן עדן כזאת, שפתאום המקום שלי בעולם, הוא לא דורש ממני לעשות שום דבר, אני פה רק להיות, הכל קיים, הכל מוכן, אין שום דבר שאני עושה, אין שום דבר שאני צריך לעשות, העולם לא דורש ממני שום דבר, חוץ מזה שאני אענה ויקבל ויהיה עם מי שאני נמצא ואיפה שאני נמצא, כלומר אין מקום אחר להיות בו, אי אפשר ללכת, כלומר זה לא קיים. האופציה הזאת, הפורמה של יש את האפשרות הזאת או יש את האפשרות ההיא, הן כאילו מין מתבטלות ונכנסת איזו תודעה כזאת שהיא, שהיא פשוט לא דומה לשום דבר. זה כאילו, השבת זה כזה, ממש מרגיש שאני במציאות אחרת. זה כמו כאילו להתרומם מעל המציאות.
וואו.
ולנשום כזה אוויר אחר לחלוטין.
אתה עם עוד אנשים ששומרים שבת?
כן.
תמיד?
כן, בדרך כלל.
כי בטח יש לך חברים שהיית יכול להיפגש איתם שלא שומרים שבת.
אז כן, מבחינת כאילו מה עושים, אז זה בדרך כלל כזה ארוחות שבת ותפילות, ובפרדס חנה יש איזו קהילה מאוד מיוחדת כזאת שאני מחובר אליה, ולפעמים אני נוסע לחברים במקומות אחרים.
אבל זה שבת, אסור לנסוע, אתה נוסע לפני.
לפני, כן. אוקיי. נוסע...
כאילו אתה ממש שומר את כל המסורת של השבת.
כן, בהתחלה זה היה כאילו לא הכל עד הסוף, ופשוט כאילו זה כזה... נהיה לי מעצמו, פשוט כאילו רצון להיות בתוך זה.
איך זה משפיע לך על היום יום?
פשוט, זה כמו מין, זה משנה את כל השבוע, כאילו כל השבוע נהיה ביחס לשבת, כלומר לקראת השבת ואחרי השבת, זה נהיה כמו איזה טקס כזה שמאפס את הכל, כאילו לא משנה מה היה לפני, זה כאילו פשוט הכל כזה מתאפס ומתחיל מחדש. שמתי לב שזה מאוד... שינה לי את ה... תמיד יש דחף כזה לטוס, כל איזה שנה, שנתיים, אם לא טסים, תמיד יש איזה יקצוץ כזה, שכאילו משהו חייב כזה להתנקות.
זה עושה את זה כל שבוע.
כאילו, כן, אין יותר את הדחף הזה.
מעניין, אבל אם היית, אתה בלי ילדים, מעניין אותי, מסקרן אותי, אם נגיד, זה היה להיות עם אותם אנשים, שכולם שומרים שבת, האם עדיין היה לזה את האפקט הזה? האם יש, אני זוכרת גם פוסט נורא נורא יפה שלך עם הרעיתים שטסים לחול. הרעיתים שמתחלפים, מאוד ישן.
כן.
מדהים. אולי נקליט אותו, אולי, כן, אולי נקריא אותו אחר כך. אבל אתה דיברת שם על זה שכשהתפורה מתחלפת, אז זה בפני עצמו מזכיר לנו ומאיר אותנו באיזושהי צורה. ומעניין אותי אצלך עד כמה זה קשור.
שמה שוב?
שאצלך במקרה שלך, שמירת שבת, התפורה מתחלפת, אתה לא עם הילדים, כאילו אין לך את הקטע שלה, לקחת את אותה סביבה שבה אתה נמצא, ואז פשוט להכיל עליה חוקיות אחרת. אתה מבין מה אני אומר?
כן, רוב האנשים ששומרים שבת, הם עושים את זה עם הילדים ועם
נכון,
משפחה.
נכון, עם אותם אנשים, כן, זה מעניין אותי, גם הם משפחתי, מרגישים את התעופה
בטח,
הזאת.
בטח, כן. כאילו, אני לא יודע לדבר בשם אחרים, אבל...
כן.
אבל כן, כאילו, זה מה שאומרים.
כן, כך אומרים.
כך אומרים, כן, לגמרי. כאילו, אפילו עוד יותר, דווקא השבת הרבה יותר מודגשת ככל שהשוני משאר השבוע, ומזה שיש כאילו איזה תדר מאוד מאוד אחר, שפתאום נכנס הדבר הזה, אז כאילו זה אפילו הרבה יותר מורגש, כאילו ככל שיש איזה...
ואם היית עושה הכל אותו דבר, רק אם לנהוג? כאילו, כמה אתה חושב שכל אחד מהדברים הוא קריטי?
אז באמת, אני נגיד, כאילו בהתחלה לא הייתי עושה הכל, 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 ופשוט ראיתי ממש שזה נהיה לי בגוף, התחיל להיות לי קשה, כאילו לעשות את אפילו את הדברים הקטנים, ולחבות אור, כי ממש ראיתי איך זה מוציא אותי גם אם בקטנה, פשוט מוציא אותי מהתחום שבת, מהתודעת שבת, כאילו וואו. אפילו דבר קטן, אז לנהוג זה דבר גדול, כי זה ממש כאילו לשנות מיקום בצורה כאילו... שהיא מחוץ לתודעת שבת הזאת, מחוץ
וואו,
לה...
וואו, זה כל כך מעניין.
כן, ומתוך זה שלא נוסעים, אז גם, כאילו נגיד, כל הליכה קטנה ברגל, ברחוב שאני גר בה, אפילו פתאום נפתחת איזו מודעות, כאילו, לכל עלה ולכל עץ, וכאילו, פתאום רואים דברים שאי אפשר לראות, כאילו יש איזה אין סוף שנפתח מתוך מה שקרוב אליי.
אבל עדיין שמו את זה ביום אחד בשבוע, כאילו.
אז השבת הוא לא רק יום, כאילו זה גם החיבור לזמן חלום, וזה בעצם, זה כמו איזה, זה בחינת שבת, שכאילו היא קיימת גם ביום, כלומר והיום, היום שנקרא שבת, זה הדרך אולי הכי מובהקת וחזקה להתחבר לזה ולחוות את הדבר הזה בתוך השבוע. אבל שבת זה כמו מין התכלית שיש לכל דבר, זה כמו הלב שיש לכל דבר, זה כמו המשמעות שיש לכל דבר, ויש בחינת שבת בכל דבר, זה לא רק היום עצמו. זה כמו, אפשר להגיד, התכלית של המציאות כולה היא שבת, כלומר זה הכל הולך לאן שהוא, אנחנו כולם פה בעולם הזה של עולם של עשייה ושל תיקון, והכל הולך לקראת חזרה
לרחם.
לרחם, לגן עדן, גם ביהדות מסתכלים על זה שהעולם נברא ל-6,000 שנה, כאילו זה כזה בהקשר לימי השבוע, ואז האלף האחרון זה הגאולה, כאילו, של השבת.
אנחנו באלף האחרון?
אנחנו, כן, ממש כזה ברגע האחרון.
אבל אנחנו, איך נכנסנו כבר לאלף האחרון?
נראה לי שלא. אוקיי. כאילו,
שווה לבדוק.
כן, נראה לי אנחנו ב-6,000 והסוף כזה.
כן.
כן.
שאז האלף האחרון זה החזרה הביתה כזה.
כן, אז...
שדברים יהפכו להיות יותר ויותר קלושים.
קלושים?
כן, כאילו פחות חומר דחוס.
כן, שכאילו האמת העמוקה יותר הזאת של...
שזה תנחח.
בעצם איזה מין הוויה כזאת ש... שלא צריך לעשות שום דבר, הוא לא צריך להגיע לשום דבר, אין מה לתקן, הכל כבר מתוקן, הכל כבר מונח במקום שלו, הכל בדיוק איפה שהוא צריך להיות, אני איפה שאני צריך להיות, אני פה כדי להתענג על זה, זה יהיה גלוי, כאילו כרגע זה גם האמת, זה גם המצב.
אבל ביום יום אתה כן עוסק בעשייה ותיקון.
נכון.
אתה מוצא ערך בזה.
ברור, זה לא שאני, אני פה, כאילו זה לא שאני... מתכחש לעולם הזה. אנחנו פה בעולם הזה, ויש איזו סיבה שאנחנו פה. אני פשוט חושב שגם הרבה יותר קל לעשות את התיקונים ואת העשייה, מתוך החיבור לתכלית של למה עושים את העשייה, לאן זה הולך, לאן זה מוביל, מה המהות של זה. וגם משהו בי הוא פשוט מאוד כאילו מוכוון למקום הזה, אני לא יודע למה, אבל כאילו אני מאוד עסוק בזה, אני מאוד כאילו...
מה זה המקום הזה?
הזמן חלום הזה, השבת הזה, החיבור לנשמה, החיבור למקום הגבוה יותר, העמוק יותר, האמיתי יותר. יש לי תיאוריות על למה זה ככה, ואיך זה מתקשר גם לטראומות ולפצעים, וכאילו שהם דווקא דוחפים לשם הרבה פעמים.
שהם דוחפים לאן?
משהו, כאילו באיזשהו שלב קלטתי שיש מין קשר נורא ברור בין הפצעים והטראומות לבין כאילו משפט כזה שהסדק זה החריץ שדרכו האור עובר.
כן, כמו של ליאונרד כהן.
כן, ליאונרד כהן. אז כאילו מה שיש לי לתת בעולם ומה שכאילו אני עסוק בו, אז אני כאילו נדחף לשם על ידי מה שכואב לי.
ולמה זה ככה לדעתך?
איזשהו אלגוריתם כנראה של הבריאה, לא יודע.
כן.
כאילו, כי אחרת אולי...
שהם חשבו שזה מה שיגרום לנו לזוז.
הם.
כן.
כן.
הם ייחוד כזה.
מה זה?
ייחוד של, כן, ישויות מאוחדות כאלה. זה באמת... אני זוכרת שגם כתבת, כאילו, על הקטע הזה שבה... כתבת על קונסטלציה, על זה ש... עליך כל זה בעצם, זה גם חלק מהמעגליות הזאת, כאילו של השושלת.
כן.
אתה יכול לדבר על זה גם קצת?
שמה תגידי עוד?
על זה שכאילו בקונסטלציה, עשיתי על זה פרק גם, אבל שזה מדבר על, כי פשוט נגעת בטראומה, אז בגלל זה הזכיר לי את זה, שיכול להיות פצע של סבא שלי, ואני אעשה עבודה, וזה ינקה את זה לילדים שלי.
כן.
כי אנחנו יודעים היום גם מדעית, שטראומות עוברות מדור לדור, ומגיעים ב-DNA.
כן.
וזה מוזר, כאילו שאם אני אעשה משהו, זה מתקן משהו שסבא שלי עשה, זה רלוונטי לילד שלי, ש...
כן.
ואם אתה עושה משהו פה, אז זה משפיע גם על מישהו שאף פעם לא פגשת.
כן.
אז מה זה?
מה זה מה?
איך זה יכול להיות?
זה פשוט ככה, כאילו, אנחנו חלק משושלת, אנחנו חלק מציר כזה, שזה גם משהו שאני מרגישה יהדות כאילו מאוד חיזקה אצלי כזה, ההבנה הזאת ש... שהחיים שלי הם לא בפני עצמם, הם לא כאילו...
הם לא אתה וזהו, אתה לא נולד בחלל סגור.
כן, זה לא חלל סגור, זה חלק מסיפור, וכאילו...
שהוא מתחיל לפני שהגעת, והוא ממשיך אחרי שאתה הולך.
כן, הרבה לפני שהגעתי.
ומה זה הסיפור הזה?
הסיפור, גם יש את הסיפור של השושלת המשפחתית שלי, האישית, שאני מונח בתוכה, אבל הכל זה סיפור אחד גדול, כשכולנו מחוברים אליו, של מה קורה כאן, ומה כל המציאות הזאת. ויש את הסיפור היהודי בתוך זה, ויש את הסיפור המשפחתי בתוך זה, ויש את הסיפור של כל מיני תתי סיפורים שמשתלבים זה בזה, וההבנה שהחיים שלי ומה שאני עובר, והקושי שלי והכאב שלי ומה שאני מתעסק איתו, הוא חלק מכל הדבר הזה, הוא לא מנותק, אז זה גם איזשהו משהו שמאוד משנה את התודעה, מאוד משנה...
זה פחות להרגיש לבד, דבר ראשון.
כן.
וזה גם יותר נותן מוטיבציה להתקדם ולקדם את הסיפור.
כן, ומשמעות.
נכון.
כאילו הדבר הזה שאני מתעסק איתו הוא לא איזה סתם.
גחמה.
גחמה קטנה כן. שלי ושל ההתעסקות שלי. זה ממש כאילו קשור לאדם הראשון ול... כן.
זה גם מרגיש לי קשור לזמן חלום ולא לזמן לינארי.
לגמרי.
כי זה כאילו גם מראה את המעגליות של הדברים.
ממש, וזה גם שוב בהקשר ליהדות, כאילו שאיזושהי הבנה של שנגיד משהו כמו יציאת מצרים, שבמקרה גם עכשיו זה הפרשות שמדברות על יציאת מצרים, שאנחנו הרבה בדרך כלל מסתכלים על זה כמו איזשהו סיפור של פעם, אז כאילו ההבנה שזה בעצם זה נרטיב, זה משהו שהוא סימבול שהוא מתקשר אליי עכשיו, לחיים שלי עכשיו ולמציאות כולה. כלומר, זה איזשהו כזה פריזמה להסתכל על דרכה על המציאות, ומשהו שהוא שוב חוזר על עצמו, וכל הזמן בעוד עומק ומאוד זווית ומאוד רמה של תיקון. אז ספציפית גם הקטע של יציאת מצרים, שעבוד מצרים, זה משהו שאני כזה מאוד מסתכל על המציאות דרכו.
למה?
כי זה הכי מתחבר לי, זה הכי כזה נוגע בי, כאילו באיך שאני רואה את המציאות, בהקשר לקונספירציות שאני כותב עליהן,
של השעבוד. כאילו יציאה מהשקר לאמת, לחופש.
כן. כזה מין יציאה מתוך משהו שמכסה עלינו, ועל מי שאנחנו באמת, וכאילו שדרך זה איזה מין, אנחנו מגלים מי אנחנו באמת, ומשהו פה מברר את עצמו, ומגלה מי הוא ומה הוא, ואנחנו מגלים מי אנחנו ומה אנחנו, זה קורה דרך המעבר, כלומר כשאנחנו עוברים דרך מה שאנחנו לא, ודרך השיעבוד, ודרך זה שאנחנו באיזה מציאות אשלייתית שהיא לא מה שאנחנו באמת, דרך זה מתברר מה אנחנו כן. אז זה גם מאוד כזה נוכח בחיים הפרטיים, בכל אחד עם העניינים שלו, וגם בסיפור הכללי, וגם פשוט ההסתכלות על זה כמשהו שהוא... נגיד כל השעבוד המודרני שאנחנו בתוכו העמוק, הכל כך כל כך עמוק שהוא יש לו כל כך הרבה רבדים והתפצלויות, אז להסתכל על זה יכול להיות מאוד מייאש להסתכל על זה כדבר בפני עצמו של אוי זה מה שקורה עכשיו וכאילו איך זה קרה ואיך מתמודדים.
ולמה זה קרה
בכלל,
לנו וזהו זמנים, אני בזמנים עבודים
כן, זה נורא מייאש ונורא קשה, ואם זה חלק מסיפור שהוא הולך אחורה מראשית של הכל, וזה תמיד היה, וזה תמיד חוזר על עצמו, זה גם מרגיע, זה גם כאילו, אוקיי, יש פה סיפור, יש פה משהו שהוא תחת שליטה.
זה מסע הגיבור.
זה מסע הגיבור, כן. אפשר כאילו להתמקם בתוך זה, ואפשר להבין מה התפקיד שלי בתוך זה, גם באישי וגם בכללי, מה אני עושה כאן בתוך כל זה, ומה יש לי לתת. ופתאום זה נהיה גם יותר ברור, כלומר, יש לי פה תפקיד, אני לא פה, אני לא קורבן של זה, אני לא נקלעתי פה לחרה הזה.
אני גם לא צופה פסיבי, זה לא איזה פרק בנטפליקס.
כן, אני ממש חלק מזה, ויש לי משהו לתת, ואני פה, כי יש לי משהו לתת לסיפור הזה, לפאזל הזה.
איך הבנת שאתה חלק מסיפור? כאילו, אתה זוכר את הרגע או את הרגעים שפתאום אתה כזה, רגע, יש בעצם משמעות לשושלת, ואני חלק משושלת.
אני זוכר את הרגע שזה קרה לי בהקשר היהודי, כלומר זה קרה לי גם, אפשר להגיד גם בהקשר לקונסטלציה, כאילו, וגם בהקשר היהודי, אבל לא, אולי זה אותו דבר, אבל... אבל כן, בהקשר היהודי נגיד, בהקשר לשבת, חלק ממה שכזה מאוד נגע בי בשבת, וכזה באיזה מקום עמוק, זה ההבנה הזאת שהשבת הזאת היא כאילו, לפני אלפי שנים, הם היו באותו תדר, כאילו אנשים ששמרו שבת, הם עשו את אותם, הם לא עשו את אותם דברים.
הם גם היו זקוקים לשבת אז.
הם היו זקוקים לשבת.
למרות שלא היה פלאפונים.
כן. נכון, עם הפלאפונים זה הרבה יותר, אני לא יודע איך אפשר בלי.
אנחנו יודעים, יכול להיות שגם עוד 50 שנה השבת היא הרבה יותר קיצונית המעבר בין מה ש... כי יהיה דברים שאנחנו לא מדמיינים עכשיו.
כן. וזו תחושה של איזשהו משהו שהוא חוצה, הוא כאילו יש את הטיימליין של המציאות הליניארית שאנחנו חיים בתוכה, ויש איזה משהו שהוא מחוץ לזה. כאילו, השבת הזאת שכאילו, אמרתי קודם שאני מדמיין את זה כמו מין להרים את הראש מעל המים, אז יש איזה רובד כזה מעל המים, שהוא נצחי ושהוא אותו דבר לפני אלפי שנים ועכשיו, והאפשרות להתחבר אליו זה כאילו, זה וואו, זה... זה mind blowing ממש. אז זה גם בהקשר לשבת, וזה גם בהקשר בכלל, אני חושב, אני זוכר שכאילו, מה שבסוף קירב אותי ליהדות זה, אני מרגיש שזה היה פחות, כלומר התקרבות, ויותר עצם זה שנשברה לי משהו בהפרדה, בחומה של המגזריות, של השבטיות, של הלחצים החברתיים שלא מאפשרים להתקרב, כי זה...
שכאילו אמרת, הם דתיים, אני חילוני, כזה?
כן, היה לי מפגש מאוד מיוחד עם מישהו בבני ברק, שקניתי ממנו רכב, והוא הזמין אותי לסוכה שלו, ומשהו שם, כאילו חוויתי שם איזה, לא הבנתי מה אני חווה, ומשהו מולו היה לי מאוד מאוד פתוח, ודווקא בגלל שזה היה בבני ברק, זה פשוט ניפץ לי משהו בכל הפחד החברתי, של כאילו לא עניין אותי יותר... כל המגזריות הזאת של של מה יחשבו עליי ומה זה אומר עליי ואם אני שייך לפה שייך לשם ומשהו שפשוט לא מאפשר לגעת בדבר עצמו במהות עצמה זה כאילו התנפץ לי כזה וברגע שזה התנפץ אז פתאום כאילו היה לי פתאום פתוח לגעת בזה פעם ראשונה פשוט כאילו בלי לחשוב על מה זה אומר, או מה אני אצטרך לעשות, או לא אצטרך לעשות, או נטו לגעת בדבר, כזה בעצמי, פעם ראשונה. ואז גם אני זוכר שזה הכה בי כזה של, וואו, מה זה, זה הולך אלפי שנים אחורה, זה שייך אליי, כאילו, מה זה כל הסיפור הזה? כאילו, לא יכולתי להסתכל על הבעיניים כאלה עד אותו רגע.
מה לדעתך המשמעות של אלפי שנים. הרבה אנשים הרי לא מחוברים ליהדות בכלל, אז כאילו מה המשמעות כן. של משהו שהוא הולך איתנו שושלות, וכמובן שכל אחד יעשה משהו מאמין, אבל
כן.
משהו שהולך איתנו שושלות, ואנחנו ממש מסרבים לגעת בו.
מה השאלה? שוב?
כאילו אם יש לזה משמעות מסוימת לדעתך, או מחיר מסוים שאנשים משלמים.
בטוח, כן. זה כאילו משהו שאנחנו מדחיקים, או מתעלמים, או זה כמו איזשהו... זה חלק בנו שאנחנו... משאב מאוד מאוד גדול, שאנחנו מבטרים עליו בגלל, שיש לזה סיבות טובות, כלומר יש הרבה כאב, ויש הרבה חושך, ויש הרבה סיבות למה מתרחקים מזה, ולמה הדתיות היא, יש לה מחירים, ויש סיבות מאוד אמיתיות וטובות, שאפשר מאוד להבין אותם, למה הייתה את ההתרחקות הזאת. אבל אני חושב שיש שם משהו שאם מצליחים כזה לחצות אותו, בפחד התניות החברתיות, אז אפשר לגלות עולם שיש בו הרבה הרבה משאבים, הרבה אנרגיה, הרבה כאילו משהו שחוזר למקום שלו, שבין אם אני אתעלם ממנו או לא, הוא שם, הוא חלק ממני. בקונסטלציות זה מאוד חזק, כאילו כל הקונסטלציות הן בסוף הולכות לאיזה הקשר יהודי, כי זה זה כזה, משם אנחנו באים, אין מה לעשות.
תגיד, אם מישהו מקשיב לזה, והוא כזה, וואי, אני רוצה לחוות קצת את הדבר הזה ביום-יום, ולהתחבר לזמן אחר, ולמושג זמן אחר, אבל הוא לא עכשיו בקטע של לחקור את השבת, הוא גם לא מנגן על דיג'.
כן.
יש לך איזה רעיון לכלים התחלתיים, שאנשים יכולים להתחבר אליהם?
לא.
כי זה מה שאתה מכיר.
גם כי זה מה שאני מכיר, וגם כי אני לא מרגיש שאני במקום כזה של, כאילו ברגע שאני אתחיל להגיד כלים, אז זה כבר הופך להיות דבר, שכאילו אני זה שמבין בו, וזה דבר, ואני אתווה את הדרך למישהו, זה פשוט לא, זה לא זה, כאילו זה לא דבר, וזה לא שיטה, ושום דבר מה שאמרתי, זה לא איזה קטע כזה של, בואו תתחברו לקטע שלי, זה, אני לא יודע.
נכון,
אני
לא יודע מוכר פה שום דבר.
מעבר לזה שאני לא מוכר, זה גם לא עוד דבר, זה גם כאילו, אם הייתי עונה על זה, אז זה כבר, כאילו בשנייה הופך למשהו שזה לא, זה לא מה שאני מדבר
טוב,
עליו.
טוב, אז אני אענה בשם אלון, דרך טקסט שאלון כתב.
אוקיי.
כתב אותו לפני 9 שנים.
וואו.
ב-2015.
איך מצאת?
כתבתי בפייסבוק רעיתים ואלון שמש.
יפה.
אבל לדעתי יש בטקסט הזה תשובה לשאלה שלי.
אוקיי.
אז בוא נראה אם תצליחו לפענח. הטבע של הטבע. לדברים יש את הטבע שלהם. חיות מתנהגות בצורה מסוימת, מזג האוויר. יש אנשים שהטבע שלהם הוא כזה, וכאלה שהטבע שלהם אחר. ככה הם. לחיים עצמם, ליקום, לסביבה, איך שלא תקראו לזה, גם יש את הטבע שלהם. הם קסומים, מרגשים, משתנים בכל רגע, מגיבים מיידית למה שקורה אצלנו בפנים, הם לטובתנו. אין מה לעשות, זה הטבע של החיים, ככה הם. אז למה זה לא תמיד מרגיש ככה? תשאלו את מי שחזר בדיוק מטיול בחול, איך הוא חווה את החיים שם. בטיול בחול, הטבע של הטבע מורגש הכי ברור וחזק. כי כל מה שמייצר את האשליה שהחיים הם לא כאלה, פחות נוכח כשמטיילים בחול. מה זה הדברים האלה? שגרה, רעיתים שנמצאים באותו מקום, אנשים שפוגשים באותו מקום ובאותו זמן, תגובות אוטומטיות מול אותם אנשים. אין שום בעיה עם כל הדברים האלה בפני עצמם, הם פשוט מייצרים אשליה, אשליה שהדברים הם כמו אתמול, שהם לא חדשים לגמרי, שאני לא חדש לגמרי כרגע, שונה ממי שהייתי לפני דקה. זאת האמת וזאת האשליה. בשביל לחוות את הטבע של הטבע, גם בתוך השגרה, גם כשנשבים פנימה למערבולת של האשליה, צריך פשוט לזכור שזה לא באמת נכון. שאני וכל מה שמסביבי הוא לא כמו קודם, כל רגע מחדש, ואז לבדוק. אז מה קורה פה עכשיו? מי אני עכשיו? מה אני עכשיו? מה אני רוצה עכשיו? מה קורה מסביבי עכשיו? זה תמיד חדש. גם כשלא רואים את זה, הטבע של הטבע הוא הטבע שלו, והוא לא יכול אחרת. כשהוא מתנהג אחרת זה סתם כי אנחנו מאמינים לאשליה הזאת שנגרמת מהרעיתים. לא חייבים להאמין לה. אפשר לתת ליקום לאהוב אותי בכל רגע, הוא עושה את זה גם ככה. הוא מגיב אליי גם ככה, עדיף לזכור את זה ולתת לו להיכנס פנימה, הכל הרבה יותר נעים ככה וקסום ומיוחד ומלא באהבה. שזה קטע, זה היה לפני ששמרתי שבת.
כן, הרבה לפני.
ידעת, ידעת הכל. וגם מה שמדהים זה שזה אחד הטקסטים הכי יפים שאני מכירה אי פעם, ויש לו 45 לייקים.
וואלה.
אז סתם, אני רוצה להראות שכאילו, אין איזשהו קשר, כאילו, אין איזשהו קשר ב... אתה לא מבין כמה פעמים שלחתי אותו לאנשים.
אשכרה.
כן, אבל מתוך הזה שלך, אל תדע, כאילו...
לא דאגתי.
אז, אבל נכון זה ריגש אותך עכשיו, המילים האלה שלך?
כן, ממש. וואי, 9 שנים, איזה שנה זה?
2015.
וואו.
כן, זה פשוט הדבר. פשוט אמרת שם הכל.
כן.
כן.
זה גם מתחבר כאילו לזה שכאילו... כן, זה תמיד... יש כל אחד איזה נקודה שהיא כזה, זה היה בי, בין אם זה היה.
נכון.
בתקופה אחרת, במילים אחרות, בהקשר אחר, אבל גם הקטע שלה, שהתחלתי לשמור שבת, אז כאילו, אני לא מרגיש שמשהו גדול השתנה, כאילו, כזה זה אותו אני, פשוט כאילו, כל פעם בעוד איזה רובד, עוד איזה עומק.
אז אני רוצה להזמין אותך לנגן, בזמן שנותר לנו.
אוקיי.
כי באמת אחד הביטויים הכי רציניים, של, כאילו, מה זה הכי רציניים? הכי... שאתה הכי התמסרת אליהם, זה הנגינה.
כן.
וככה הכרנו. ובמקרה או שלא במקרה, יש לך פה דיג' כי יש לך היום הופעה.
סדנה בתל אביב.
סדנה, כן. תל אביב. אז זהו, אז בוא נראה לאן זה ייקח אותנו.
אוקיי. כמה זמן?
מה זה זמן?
נגיד. כמה זמן חלום?
7 דקות?
אוקיי.
נשמע לך נכון?
מה שתגידי.
יאללה.
טוב.
Yeah.
איזה נעים זה. מה זה, מה התדר קול הזה עושה לדעתך?
הוא כאילו, הוא לוקח מאיתנו נראה לי את, את החלק שכל הזמן מנסה להגיע לאנשהו. את החלק ש... שיש לו איזה מבנה ברור של הדברים, גם משהו באיך שלי מנגן, שזה מאוד אינטואיטיבי ומשתנה ולא צפוי, ויש בתוך זה כל מיני שכבות, אז זה כאילו, המיינד לא מצליח להיחס בשום דבר. כן. משהו שם פתאום מתפייד, ומתגלה מה שמתחת, נראה לי. אבל אני גם בעיקר לא יודע.
טוב, אלון, ממש ממש תודה לך.
תודה לך, כיף.
תודה שהייתם איתנו. אם השיחה הזאת תמכה בכם באיזושהי צורה, אני מעודדת אתכם לשתף את זה לפחות עם בן אדם אחד. זה ממש משמעותי בתקופה כזאת לצרוך תוכן שהוא מרים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, משחקות באש, שם ממשיך הדיון, ומאחלת לכם כוחות בתקופה כזאת.